חלון גאווה עם איתי שיקמן. ביום שישי הקרוב תיפתח שנת הלימודים. יותר משניים וחצי מיליון תלמידים ותלמידות יחזרו לספסל הלימודים, בתקווה שאיום השביתה המרחף מעל התיכונים לא יתממש. אז את התוכנית הזו אנחנו פותחים לכבודכם ולכבודכן, תלמידות ותלמידי ישראל. המובן מאליו הוא לומר לכם להיות טובים, טובים לעצמכם, טובים לזולתכם. טובים לעצמכם משמעו לקבל את עצמכם כמו שאתם. גבוהים, נמוכים, מלאים או רזים, ואם אתם בגיל שבו מתחילים להרגיש, להתאהב, להימשך, אז גם לקבל את זה שאתם סטרייטים או להטאבים, מופנמים או מוחצנים, היו טובים כי אתם ואתן יפים ויפות בדיוק כמו שאתם. טובים לזולתכם משמעו לקבל את האחר בדיוק כמו שהוא או כמו שהיא. זה אומר שאחרי הצלצול הראשון, כשתתיישבו בכיתה, תסתכלו סביבכם ותבינו שסביר שלצדכם יושבים תלמיד או תלמידה מקשת הלהט"ב. תזכרו את זה בפעם הבאה שתסננו מבעד לשפתיים את המילים הומו או קוקסינל. תבינו שבכל פעם שאתם משתמשים במילים האלה, כאילו מדובר במשהו פסול, כגנאי, ייתכן ואתם מכניסים עוד יותר לתוך הארון מישהו או מישהי מהסביבה הקרובה והחשובה לכם ביותר. היו טובים כי אתם ואתן יכולים סוף סוף לשנות את העולם. כך שנטייתו המינית של חבריכם או זהותה המגדרית של חברתכן לא היו בכלל אישיו. היו טובים כי אתם ואתן, הדור שיגרש מקרבנו את השימוש במילים האלה כמשהו מקטין, מעליב, מדיר. אתם שתהפכו את ההומו, הלסבית, הטרנס וגם הבי למילים של אהבה, של קבלה, של גאווה. שלום מאזינות ומאזיני כאן תרבות. היום בחלון גאווה, כפי ששמעתם בדברי הפתיחה, נתכונן לפתיחת שנת הלימודים עם תלמידת תיכון מרמת גן, עם סוזי בום, מלכת הדרג המהממת. נדבר על סרט צרפתי מסקרן במיוחד שמוקרן בימים אלה בפסטיבל הקולנוע הגאה. נהיה עם בני זוג שיחד מציגים בימים אלה תערוכה משותפת, וגם הפינות שלנו, פינת ההיסטוריה עם טל ניסן ועד הבית, וגם כמה צלילים. המפיקה ועורכת המשנה של המשדר הזה היא טל ניסן, טכנאי השידור שלנו שרון לרנר, כאן איתכם באולפן, איתי שיקמן. מתחילים.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
נפתח במבזק חדשות קצר, ולמרבה הצער, האלימות מככבת בו. כתב אישום הוגש אתמול נגד שלושה מעורבים ברצח שרית אחמד, צעירה לסבית בת 18 מעיר קשה בצפון. המעורבים, אחיה של שרית ושני גברים נוספים. אורלי אלקלעי כתבת כאן חדשות בצפון. שלום לך אורלי.
שלום איתי.
מה את יכולה לספר לנו על כתב האישום שמוגש אתמול ובעצם חשיפת המעורבים בפרשה הזאת?
נכון, מדובר על שלושה נאשמים למעשה. האחד הוא אחיה של שרית אחמד, שרעיד אחמד. ושני נאשמים נוספים תושבי שפרעם. מכתב האישום עולה שסעיד אחמד למעשה מזמין את רצח אחותו. הוא זה שעומד מאחורי הרצח, מי שיורים ומי שלוחצים על ההדק זה אדם אחר. אבל נתחיל עם סעיד אחמד. סעיד אחמד לא רוצה שאחותו פשוט תהיה בחיים בשל החלטתה ורצונה לחיות את חייה על פי נטיותיה המיניות. הוא אומר לה, אני רוצה להחליף לך את הרכב. תבואי לירקה, לסוכנות מכוניות. והיא אכן עושה זאת, היא נוסעת לירקה. על הציר לכיוון ירקה, כסרא סמיע, נוסע כל העת, נאשם מספר 2, שהוא למעשה זה שמדווח למי שיושב ברכב, איכן הרכב של שרית נמצא בזמן נתון. שהיא מגיעה לכיוון ירקה, לפתע מתנגחים בה מאחור, הרכב ובו נאשם מספר 3, ואדם נוסף שזהותו אינה ידועה למאשימה. לא יודעים עוד מי היה איתו ברכב. הם מתנגחים בו ברכב, גורמים לתאונה, שרית נאלצת להסיט את העגל, מתנגשת במעקה הבטיחות, ואז הם פותחים לעברה בירי. כשהם מתחילים לראות לעברה, היא יוצאת מהרכב, מנסה להימלט ולא עוזר לה. כדורי המרצחים משיגים אותה, מותה נקבע במקום.
כן, ואורלי, נדגיש, הסיבה היחידה שהאחים שלה מבקשים, או אחיה מבקש להביא למותה, הוא עצם העובדה שהיא עצם העובדה שהיא לסבית.
בדיוק. שנה קודם לכן, הוגש כתב אישום נגד שני אחיה, אחד מהם, בכתב האישום נכתב, אני אשב עלייך גם עוד 10 שנים, או אני אשלם עלייך 1,000,000 שקל, הפדיחה לא תהיה בחיינו. כך בכתב האישום. כמה זמן הם נשאו עונש מאסר? חודש.
כן. ובסופו של דבר, שרית נרצחת, המשטרה בסופו של דבר מצליחה לפצח ולפענח את הרצח המחריד הזה של שרית אחמד. אורליל קלעי, כתבת כאן חדשות. תודה רבה לך.
תודה רבה.
בסוף השבוע הותקפו אסף וסיד, בני זוג מתל אביב, על ידי חבורת נערים. נערים עברו לידינו ושאלו, אתם הומואים, שחזר אסף. בשלב מסוים, הצעירים שלפו מיכל של גז פלפל וריססו ישר לפנים של בני הזוג. לפי נתוני האגודה למען הלהט"ב, מאז תחילת השנה חלה עלייה של פי 3 במקרה הלהט"בופוביה במרחב הציבורי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. אתר ההיכרויות לנשים לסביות, שידייט, הוא חלק מקבוצה של 8 אתרי היכרויות שפרטים אישיים דלפו מהם. ההאקר שתקף את שרתי החברות המפעילות טוען כי השיג נתונים אישיים של 378,000 ישראלים וישראליות, בהם כמובן המשתמשות של שידייט. וגם משהו שאפשר להגדיר חיובי, בפסיקה של 9 בעד אל מול מתנגד אחד, בית המשפט העליון בברזיל קבע כי ניתן להשית עונש מאסר על אדם שהשתמש בהתבטאויות הומופוביות, ולשלוח אותו כאמור לכלא. השופטים קבעו כי ברמה החוקית אין הבדל בין התבטאויות גזעניות להומופוביות, וגם ברמת האנישה בחוק.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
כאמור, ביום שישי תיפתח שנת הלימודים, ואיתנו טיה אייזיק, בת 17 מרמת גן, לומדת בתיכון זומר, חניכה באיגי, ארגון הנוער הגאה. היי טיה.
היי, מה קורה?
מעולה, מעולה, אבל עזבי אותי, מה איתך? ביום שישי, טוב, רגע, עזבי, אולי תהיה שביטה, אבל אם לא תהיה שביטה, את מתרגשת? מתחילה י"ב, שנה אחרונה?
מצד אחד מאוד מאוד מתרגשת, מהצד השני מאוד מאוד לחוצה.
למה לחוצה?
קודם כל, יש את הלחצים וההתרגשויות של להיות נער ולעלות לי י"ב. ואז כמובן, לא, או לא כמובן, אבל לצערי כמובן, כל הלחצים של כל מה שקורה במדינה, ולהיות נערה להט"בית שעולה לי י"ב.
תגידי, באמת, אולי נערה להט"בית שעולה לי י"ב, איך הסביבה בבית הספר, תתארי לי קצת איך החיים של מישהי שהיא נערה להט"בית מחוץ לארון, בבית ספר תיכון בישראל ב-2023, או לא יודע אם בישראל, לפחות ברמת גן.
אז תשמע, קודם כל אני באמת נפלתי על בית ספר שהוא מזל, הוא כזה מין בועה קצת טיפה יותר פרוגרסיבית ויותר כזה בסדר עם הדברים האלה, אבל גם לשם זוגים כזה הערות והכנתות, אז החוויה שלי היא מאוד מבורכת, אבל אני גם בעצם, אני שומעת על כזה חוויות של חברים שלי ואנשים שנגיד באמת לא יודעת, דרך איגי או דברים כאלה שחווים דברים קצת אחרת.
זהו, אני עוד רגע נלך לחוויות שאת שומעת מהחברים והחברות שלך, אבל אני רוצה אולי באמת לקחת אותך, תחתית, בדברי הפתיחה שלי אמרתי שהומו זה עדיין הכללה הכי נפוצה אולי בקרב אנשים בישראל, בעיקר בגיל הזה, בבתי הספר, הם משתמשים בהומו כקללה, או הם זורקים לאוויר קוקסינל. איך את גם את רואה את זה, את חווה את זה בתיכון שלך, שזה שגור בפי אנשים כמשהו שלילי, בלי שהם אפילו חושבים על זה?
לגמרי, זה כי זהו, זה אפילו לא עושים את המחשבה הזאת. הילדים אמרו לי כזה, בסדר, אני אומר הומו ככלל, אבל אני לא הומופוב. כאילו, יש איזה כאילו דיסקונט, כאילו חוסר חיבור בכלל להשלכות של להגיד את הדברים כאלה.
זה קצת הזוי, זאת אומרת, לבוא ולומר, אני אומר את זה כקללה, אבל לא כהומופוביה, זה
סתירה.
זה ממש סתירה, זה קצת כזה איזשהו דיסוננס, כי אתה לא מבין איך, אם זה לא כללה, אז למה אתה משתמש בזה כקללה, כמשהו פוגעני, ואם זה משהו פוגעני, אז זה משהו הומופובי. טוב, אנחנו יחד לא נצליח אולי לפצח את ראשם ומחשבותיהם של נערי ונערות ישראל, אבל זה משהו שכן חשוב לדבר עליו. בואי נדבר קצת על איגי ועל איך זה מתקשר לחייך כנערה, כתלמידת תיכון. תספרי לי קצת על מתי הצטרפת לשם ומה את עושה שם היום.
הצטרפתי לפני שנתיים. שמעתי על זה במקרה כזה, ופשוט הגעתי לשם, ואני זוכרת שהייתי כל כך כזה, טוב, בטח כולם שם כזה ילדי סנטר או משהו.
או, ילדי סנטר, איזה ביטוי, ככה מעלה נשכחות, כן.
ואני מגיעה לשם, ואני זוכרת, הדבר הראשון שכאילו שמתי לב, זה גם היה בכלל בתקופת קורונה וכל מיני דברים כאלה, ואני פשוט קולטת איך כאילו אנשים אומרים כזה בדיחות, שבהתחלה אני גם כזה, עם הטון הביקורתי הזה של נערה, של כזה, טוב, השפטו אותי, אז אני צריכה להתכונן לזה. ופתאום הם כזה אומרים כל מיני בדיחות, ופשוט כזה, באהבה, ובמין פתיחות כזאת, של כזה צוחקים באמת, ואין כזה ביקורת כזאת. וזה פשוט מקום, כאילו מעבר ללבוא לשם בשביל סוג של מפלט להטאבי, זה פשוט מקום למצוא כזה חבר, יש, משם יש לי מלא חברים שמאוד יקרים לליבי, כאילו עד היום, ו... ופשוט מקום ללמוד ולנהל שיחות מעניינות, ולהכיר אנשים.
והיום, היום את בעצם מדריכה שם, שזה גם משהו יחסית חדש, כי בעבר איגי, המדריכים שם היו תמיד, מדריכים והמדריכות שם היו תמיד מעל גיל 18, ובעצם עכשיו מתחילים יותר את ההתאמה של, כמו כל תנועת נוער אחרת, שמכיתה י' י' א' כזה, מתחילים להדריך, נכון?
נכון. בעצם כזה איגי עובר מין תהליך של מאיזה... אזור תמיכה או משהו כזה, באמת ליותר תנועת נוער לכל דבר. ואני באמת לקחתי חלק בפיילוט של... זה בעצם השנה הראשונה שעשו את זה, ועכשיו מתחילים גם שנה שנייה, של בני נוער שמדריכים. שזה חוויה הזויה ומגניבה ומאוד מאוד מעצימה. אבל כן.
אוקיי, ותספרי לי קצת, כשיש לך עכשיו חניכים וחניכות, או כשיהיו לך חניכים וחניכות, את תלמידת בית ספר, הם והן תלמידי... ותלמידות בית ספר, חטיבה, יפה, כבר בתהליכים של להגיע לתנועת נוער, גם משמע הם הבינו, הפנימו את זהותם המינית או המגדרית, והם מתחילים להגיע ככה לפעילות של ארגון הנוער הגאה, ובמקביל עדיין הולכים לבית ספר, כששוב, הבית ספר אמרנו, יש בה, את נמצאת בבית ספר מכיל ומקבל, ויש לך אמירות ואווירה הומופובית שהיא חודרת, אז איך הם מתמודדים עם זה? מה, איך מדברים איתם על זה? מה ניתן, איך מסייעים להם?
אז זהו, זה באמת מאוד קשוח רק לשמוע את הדברים. כאילו, יש לי חניכים שבמהלך השנה היו צריכים לעזוב את הבית ספר שלהם, בגלל האמירות ובגלל החוויות, וזה ללכת ברחוב שנובחים עליהם, או whatever, כאילו דברים...
מזעזעים.
וגם הם עדיין ילדים בסך הכל, הם עדיין... לבוא לאיגי זה לא לבוא ולדעת כבר מי אתה, זה לבוא ולגלות ביחד. וגם כיום, במקרה אלימות כלפי נוער להטאבי, או בכללי כלפי להטאבים, קפצו פי שתיים, והנוער שמדווחים על זה, זה כאילו אחוז מועט, משהו כמו 14% מהנוער בכלל מדווחים על זה לסגל. ומאלה שמדווחים, הסגל מורים שעושים עם זה משהו, זה כבר בכלל כאילו, אז כשהם באים לפה, יש אנשים שזה ממש מקום בשבילם. כאילו, במהלך השבוע אין להם מקום כזה, שהם באים ורואים אותם ומקשיבים להם, וזה מין כזה, היי, אני ואתה אתה, ואנחנו רואים אחד את השני, ומתחברים.
כשאת אומרת שאין מקום ששומעים במהלך השבוע ומקשיבים להם, המשמעות היא שאין להם את המקום לשתף את מי שהם בצורה הנוחה והמקבלת ביותר, או זה מקום של מתנכלים להם, או שזה גם וגם?
מקום שמה, סליחה?
שמתנכלים, השאלה אם זה מקום של מעבר לזה שלא מבינים אותם, ולא יודעים אולי מי הם, או מבינים מי הם, או יודעים איך להכיל את מי שהם, האם גם מתנכלים להם, או רק מתנכלים להם, איך, זאת אומרת, האם, מה הם מספרים לך? הם מספרים שבבית הספר, מה הם מרגישים?
כן, זה קודם כל באמת, א' כל הפן החברתי הבסיסי הזה, ומעבר לזה, היחס שלהם, חברים שלהם לכיתה, עם שאלות שהן לא תמיד נעימות, ולא תמיד בכך, הם אלה שצריכים לענות להם, כמורים למה זה להטאב, והערות מקניטות, זה לפעמים ברמה הבסיסית של שירותים שמותאמים להם, למי שהם בפנים. אז כן, זה פשוט, זה באמת, מספרים לי כל מיני סיטואציות משונות כאלה ואחרות.
טוב, נאחל להחתיע אם וכאשר תיפתח שנת הלימודים, בעיקר בתיכונים. קודם כל, נשמיע לרן ארז את הרעיון הזה, אבל נאחל לך שנת לימודים מוצלחת, פוריה, גאה, שמחה, וככה, לכי תפציצי בציונים.
תודה רבה.
תודה רבה, תהיה אייזיק, להתראות.
אני אשמח אולי, לסיום להגיד לכל האנשים ששם, שברוב הערים בארץ יש מוקדים של איגי, יש קבוצות של איגי, וזה ממש פשוט לחפש באינטרנט איגי, לחפש את העיר שלי,
ואנחנו
כזה כאן ובכל מקום.
אופה, הנה היא זרקה את הקאץ' פרייז. תהיה אייזיק, תודה רבה לך ובהצלחה בשנת הלימודים.
תודה רבה, יום טוב.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
תמיר ונוי הם זוג שיוצר ביחד, חי ביחד, מפגין ביחד, דואג ביחד וכן גם כבר נעצר ביחד. בחודש שעבר נפתחה תערוכה משותפת שלהם שכוללת מיצבים פיסוליים גדולים ומרובי פרטים, המשלבים גם וידאו, סאונד ותאורה. נוי חיימוביץ' ותמיר ארליך, שלום לכם.
שלום, שלום,
שלום. אז בואו, אני אתן לכם ככה חופשי, מי שרוצה שייכנס, שיתערב, ככה שיחה חופשית, תספרו לי קודם כל קצת על התערוכה המשותפת הזו.
אנחנו גם ככה בטח נשמעים קצת אותו דבר.
באמת היא כן קצת.
בגדול, אנחנו מציגים עכשיו שתי תערוכות. התערוכה שאתה דיברת עליה היא תערוכה שמוצגת בגלריה האוניברסיטאית, באוניברסיטת תל אביב, שעצרה אותה תמר מאיר. והיא בעצם, אנחנו עבדנו יחד עם חוקרים, הוזמנו לעבוד יחד עם חוקרים באוניברסיטת תל אביב, במעבדות שונות. אנחנו בחרנו לעבוד עם המעבדה לטראומה וחרדה, שם נחשפנו למחקר מאוד מתקדם ופורץ דרך, שעוסק בניסיון למנוע פוסט-טראומה אצל חיילים לפני שהם יוצאים לקרב. ובעצם למדנו את המחקר הזה, והשתמשנו בכל מיני כלים מתוך המחקר, כדי לייצר את האינסטליישן שלנו, שכמו שאמרת, הוא כולל גם משחקי תאורה, וכל מיני משחקים של הסבת תשומת לב, בדומה לאופן שבו החוקרים עושים את זה בניסוי. ברוזנפלד
אנחנו מציגים בעצם...
רוזנפלד, גלריית האומנות רוזנפלד, כן?
נכון, גלריית רוזנפלד. אנחנו מציגים תבליט גדול עם סיטואציות בדיוניות, אפשר להגיד קרקסיות, שקצת הרפרנס שלהם אולי הוא...
תנו לי רגע דוגמאות, אתה מדבר על רפרנס, תן דוגמאות קצת למה שמוצג שם.
בתבליט בגלריה רוזנפלד יש הסיטואציה המרכזית שבו זה איזשהו בית משפט משוגע לחלוטין, הרבה דמויות גבריות, בעצם אנחנו מציגים שם איזשהו עולם גברי, אלים, פרוורטי, הרבה כשמסתכלים על זה, כשאנחנו מדברים על זה עם אנשים, מתייחסים לזה קצת כמו שכבות של גיהנום, השלבים לגיהנום, כשאנחנו יצרנו את זה חשבנו על אלטר פיסז, יצירות מקדש כאלה, עם רפרנסים מימי הביניים, אומנות נוצרית, עם כל מיני סיטואציות, קצת זוועתיות, מאוד מושפע מהחוויות הפוליטיות שאנחנו...
העכשוויות
שאנחנו חווים כרגע בימים.
זהו, כמה זמן לוקח לעבוד על, נאמר, כל יצירה כזו שמוצגת? זה בטח משתנה.
כן, זה מאוד משתנה. היצירה הזאת בעצם לקחה לנו כמה חודשים, שמה שמצחיק זה שברגע שסיימנו, בעצם עם היצירה הזאת, ובאמת כמו שתמיר אמר, יש שם איזשהו בית משפט במרכז, ומתחת יש איזשהו תא מעצר, ובאמת כמה ימים אחרי שסיימנו את הפיס, עצרו אותי בהפגנה בקפלן.
את נוי.
ומשם לתחנת מעצר, יום אחרי זה עמדתי בעצם במשפט, בבית משפט השלום.
האשימו אותו בעצם על התעללות בבעלי חיים, אותו ועוד שלושה עצורים, מתוך בערך 20 עצורים שהגיעו באותו יום למעצר, ואת העצורים שהאשימו בהתעללות בעלי חיים גררו למשפט, והיינו צריכים, אני תמיר חיכיתי כל הלילה עד שנו יצא, כשהוא לא יצא נשארתי בתל אביב לחכות לו לבית משפט. כמובן כשזה הגיע לשופט זה היה גם בית משפט מאוד קרקסי, אפילו קפקאי, השופט לא יכל לקחת ברצינות את המשטרה, את ה... איך קוראים לזה? לא תובע?
הטוען המשטרתי. טוב, ברוכים הבאים לטיעוני מעצר במדינת ישראל, לבתי משפט שלום במדינת ישראל, הכל שם קרקס.
בדיוק.
אני רק אגיד שהתעללות בבעלי חיים, הכוונה הייתה שעל תקיפת סוס לכאורה, שלא קרתה ולא הייתה.
תגידו, איך אתם משתמשים ב... מערכת היחסים ביניכם, אתם כבר יוצרים יחד 10 שנים, אתם אומרים, נכון? או שאתם יחד 10 שנים?
אנחנו ביחד 10 שנים, אנחנו תמיד היינו מעורבים בעשייה אחד של השני, כשהיינו סטודנטים, גם לאחר מכן, וב-2020, קצת, עם תחילת הקורונה, אני חזרתי, תמיר, אני הייתי בלימודים בלונדון, וחזרתי וחיכינו כבר להתחיל לעבוד ביחד בצורה רשמית, לשלב כוחות, פתאום כבר לא היה נראה הגיוני יותר להתייחס אל אחד לשני כאמנים נפרדים, כי אנחנו כל כך היינו לאורך כל התהליך הזה של לבנות את הקריירה שלנו ולבנות את הפרקטיקה האומנותית שלנו, מעורבים זה בזה, שכבר לא היה הגיוני לא לעשות את זה רשמי ולהפוך להיות לצמד לא רק לחיים, אלא גם באומנות שלנו.
איך משלבים זוגיות ועבודה, ועוד יותר מזה, זוגיות ועבודה, שהעבודה היא כל כך צריכה דרייב, שהוא דרייב של מוזה, של זה הרבה יותר מורכב מ, לא יודע, זוג שיש לו עסק ביחד, כך אני מרגיש.
כן, תשמע, זה מורכב. אני חושב שלי יש את תמיר, שזה מאוד עוזר. הוא מאוד נותן דרייב.
תמיר, אתה עכשיו צריך להגיד, לי יש את נוי, לא? לא התערבת?
הוא מנסה לעזור לי. ברור. אני חושב שאנחנו, תמיד היה בינינו כימיה מאוד טובה, כשזה מגיע לצמדים, לזוגות שעובדים ביחד, רוב האנשים יגידו לך, או שזה עובד או שזה לא עובד, וטפו טפו טפו, בינתיים, אנחנו די און סינק, אנחנו, העבודה המשותפת דורשת מאיתנו לשתף אחד את השני כל הזמן במחשבות וברגשות ולנהל מערכת יחסים מאוד אינטימית, כי בעצם זה הנפש שלנו וזה אומנות שלנו ואנחנו מערבבים אותה אחד בשני, זה דורש מחויבות מאוד גבוהה, ואני יכול להגיד שעבורי יש בזה גם איזשהו שחרור מתפיסות מאוד אינדיבידואליות של יצירה, שהרבה פעמים מגיע עם הטייטל של אמן, אתה יכול מאוד לשחרר מעצמך ברגע שעובדים בצמד. לא, כל פעם מישהו אחר יכול לקחת את המושכות. כשאתה מרגיש קצת חסר ביטחון, יש מישהו אחר שיבוא ויגיד, לא, זה טוב, תמשיך, או צריך לקחת לכיוון אחר, כל מיני... כיוונים כאלה.
אז לפני סיום, ככה כדי שהמאזינים שלנו, אם מישהו ירצה לראות את אחת מהתערוכות, בואו נאמר שוב איפה הם יכולים לראות, איפה הן מוצגות, מתי וכולי.
אז עגבניות קורבנות, תערוכה בגלריה האוניברסיטאית, באוניברסיטת תל אביב, שעצרה תמר מאיר, היא תהיה פתוחה עד דצמבר, ובעצם רנסנס, שזה מה שאנחנו מציגים בגלריית רוזנפלד, שלידינו אגב מציגה נועה אירוניק, תערוכה מהממת שנקראת בדד. את התערוכה שלנו עצרה מאיה פרנקל טנה.
אז בגלריית רוזנפלד.
עד סוף ספטמבר.
אני אגיד, אני אוסיף שגם בגלריה האוניברסיטאית, הכל חלק ממערך תערוכות נהדר, יש עוד עבודות של עוד אמנים, אנחנו ממש ממליצים להגיע.
אז רוצו לראות את התערוכות, נוי חיימוביץ' ותמיר ארליך, תודה רבה לשניכם על השיחה הזאת.
תודה לכם.
נתראות.
חלון גאווה, עם איתי שיקמן.
בימים אלה מוקרן הסרט 3 לילות בשבוע בסינמטק תל אביב, כחלק מפסטיבל הקולנוע הגאה. הסרט הזה, אפשר להגדיר אותו כדרמה קומית, רומנטית, צרפתית, שמציגה את דמותם של שניים. קוקי קנטי, מלכת דרג, פריזאית, צעירה, מוכשרת, סוחפת, וקוקי פוקשת את בטיסט, שהוא צלם צעיר, בן 29, בזוגיות עם אחות בבית חולים, שפועלת לילות כימים למען הקהילה הגאה במרפאה לבדיקות HIV. למן הרגע הראשון בטיסט חושב שקוקי היא מאפנטת, רואים את זה ממש מהרגע הראשון. ובין השניים נוצרת מערכת יחסים שבה נמצאת קוקי, אבל לא פחות חשוב, נמצא קווינטון, הצעיר שמאחורי מלכת הדרג. ואנחנו חשבנו עם מי נוכל לדבר על הסרט הבאמת מתוק ומאוד צרפתי הזה, וגילינו שמי שצפתה בו והתרשמה היא מלכת הדרג סוזי בום, הלו היא ליאור ישראלוב. סוזי בום, שלום.
הלו, 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 גוד מורנינג לכל המאזינים שלנו.
גוד מורנינג, בונז'ור, סרט צרפתי, בואי ננסה בצרפתית. קודם כל, קודם כל...
אני בא עם הקרואסון, לא רואים את זה פשוט.
כן, אוקיי, מעולה. תספרי לנו קודם כל מה את חשבת על הסרט, באופן כללי וככה, את יודעת, לא להיכנס יותר מדי לעומק, אבל מה חשבת על הסרט?
אני חייב לספר לך משהו, האמת. אני אגיד לך מה רגע, קודם כל בשביל הצופים שהם יבינו רגע מה קורה כאן, אני אדבר על עצמי גם כליאור, גם כסוזי, גם כגבר, גם כאישה, שיבינו את המעברים האלה.
רק תזכרי, מאזינים, לא צופים, זה היה צופים, לא הייתי יכולה עכשיו לטחון את
הבורקורסון.
מאזינים כפרה.
אני רגילה לטלוויזיה פשוט, אוקיי, anyway. אז אני אגיד, אז שוב, אני אגיד את זה לכל המאזינים, קצת גבר, קצת אישה, קצת וכו'. הסרט הזה, אני לשמחתי הרבה זכיתי להקרנה פרטית בלבד בסינמטק בתל אביב, כי לפני הסרט, במרכז אניס, אני העברתי שם את ההרצאה שלי, בגלל זה זה היה ה-VIP שזכיתי לראות אותו. anyway, מה שאני אומרת לגבי הסרט עצמו, סרט מדהים, מהמם, כליל, כיפי. אגב, לגבי הלילה אני יכולה להגיד שהוא גם מאוד מציאותי.
כי זה מה שרציתי לשאול. כאילו, גברים סטרייטים או סטרייטים לכאורה התחילו איתך?
מתחילים, למה בעבר? וגם, וגם יתחילו בעתיד. אני אגיד לך מה הקטע. פשוט דמות דרג היא דמות מאוד מאוד חזקה. ומאוד קריזמטית, ומאוד מאוד מטופחת ויפה. ואין מה לעשות, זה מושך את העין. ובוא נגיד משמועות, מדברים שנזרקו לעברי ברחוב מדי פעם ככה שאני הולכת איזה קפה אחרי הופעה, היה פעם איזה אחד שאמר לי גם, וואי 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 את פנטזיה, אבל אני בחיים לא אגיד לך כן.
למה? למה הוא לא אגיד לך כן?
כי זה, הוא היה לצל חברים שלו, אם הוא היה לבד, הוא בטוח היה אומר לי כן.
אוקיי, אבל זו שאלה, כי נשאלת השאלה, אני מנסה לחשוב, מה אם... תופס את אותו אדם, תופס אותו האישה שמולו, מלכת הדרג שמולו, הדמות שמולו, או אולי בעצם הגבר שמולו, שיש לו את ה... באמת הכוח הזה, את הכוח הזה להיות מלכת דרג. כי מלכת דרג בעיניי זה כוח. כוח שפחות אני לא מלכת דרג, ואני לא חושב שיש לי את הכוח הזה.
קודם כל זה צריך לבוא אליי למהפך לדרג חובה.
בקרוב.
לא, אני לא צוחקת, זה משהו שאני באמת עושה אותו לאנשים, גם גברים, גם נשים, ואנשים נכנסים לכאן במין חשש, פחד של, אומייגאד, איך זה יהיה, ופתאום הם יוצאים מכאן בתחושה אחרת לגמרי. זו חוויה מדהימה, שאני ממליצה אגב לכל אחד ואחת לעבור בחיים האלה.
אוקיי, יפה, ועכשיו לשאלתי, בנוגע למה...
לא, באמת, כי אתה תבין, ובגלל זה אני אומרת, אתה תבין את ה... את הדמות, את הקריזמה, את המעבר שבן אדם עובר נגיד דוגמה, מגבר רגיל ביום יום, לאישה מאוד מאוד חזקה ודומיננטית. ובעיניי, הצלם הזה שבא ונדלק על המלכה דרג, אני יכולה להבין למה. פשוט, היא מאוד יפה, היא מאוד בועטת, היא מאוד, זה וואו, זה וואו.
אבל את חושבת...
והם מבינים שזה גבר.
זהו, הם מבינים שזה גבר, כי בסוף, אז נשאלת השאלה, אז אם הם מבינים שזה גבר והם נמשכים, למה הם נמשכים? הם נמשכים לאישה או לגבר או גם וגם? כי שוב, נשאלת השאלה, האם גבר הטרוסקסואלי, בזוגיות עם אישה, הוא באמת גבר הטרוסקסואלי, או שהוא פשוט לא חווה עדיין?
יותר מיניות זה דבר שהוא...
נזיל.
מאוד רחב, בסופו של דבר. אתה לא אפשר לבוא ולהגיד X, Y וזהו. תראה, אני יכולה להגיד על עצמי ועל הדברים שאני חוויתי, וכל מיני הודעות שאני קיבלתי מאנשים פעם, אוקיי? היה לי פעם איזה גבר סטרייט נשוי עם שני ילדים שהוא כתב לי, אני נמשך אלייך. אז אמרתי לו, אבל אתה יודע שאני גבר. ואני גם מעלה סטוריז ביום יום שלי כליאור. אני לא תמיד מראה רק את פוזי בום אצלי במדיות.
נכון. זה שונה ממלכות דרג אחרות שלעיתים מראות רק את זה.
אז אני לא אכפת לי. אני תמיד אמרתי לעצמי שאני שחקן, אני ליאור, אני משחק דמות גדולה מהחיים שנקראת סוזי בום. ופתאום הגבר הזה כותב את ההודעה, הוא נשוי עם שני ילדים, אני מדגיש את זה שוב פעם. והוא אומר לי, סוזי מושכת אותי. ואני אומר לו, אבל אתה יודע שאני ליאור ביום יום? אז הוא אומר לי, כן, אבל סוזי מושכת אותי. ואני אומר לו, למה? מה ההבדל? אבל זה אני. זה סך הכל אני עם 4 קילו איפור על הפרצוף. אז הוא אומר לי, אבל סוזי מושכת אותי. ואז אמרתי לו, כזה בשביל הגיחוך, אמרתי לו, טוב, אז בוא תפגוש אותי ככה כליאור. הוא אומר לי, לא, 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 כליאור אני לא רוצה לפגוש. אני לא הומו. אני נמשך לדמות הנשית שלך.
כן. שזה מעניין, כי בסצנה בסרט, שהוא פתאום פוגש בפעם הראשונה את קוקי כקווינטן, זה...
אז הוא בהלם.
זה בהלם, בדיוק. זה גם הלם שאתה מקבל?
אני לא נפגש איתם, אבל אין ספק שאני יכול להבין את אותו גבר סטרייט שהוא פתאום פוגש את הגבר, והוא אומר כזה, רגע, זה לא הבן אדם שאני פגשתי לפני שנייה. הרי המעברים שלנו בין הגבר לבין הדמות דרג הם מעברים מאוד מאוד קיצוניים. אתה לא יכול לזהות אותי ביום יום. מי שלא מכיר אותי כליאור ורואה את סוזי בום, בחיים לא יגיד שזה אני.
נכון.
אז פתאום המעבר הזה זה כאילו שני אנשים שהם שונים באמת.
תגיד, אתה יודע, בסרט אנחנו רואים ממש מועדונים ומסיבות שהמרכז שלהם זה מלכות הדרג, יושבות ביחד, הן הביג בוס שם, זה מראה שם באמת את הכוח שלהן ככה הדמויות המרכזיות. בארץ, זה גם ככה, יש מועדונים שבהן את וחברותייך נפגשות ובעצם ככה גדולות מהחיים שם, או שבעצם אתן מגיעות להופיע במקומות מסוימים ואתן לא, אין מועדונים שהן יהודים לדרגיסטיות ודרגיסטים?
תראה, יש, קודם כל, הסצנה השתנתה, אין ספק. אם פעם היה מועדון הדיבה ששם היו הולכים כמעט כל שבוע והיו הופעות דרג, היום זה כבר לא קורה. היום הסצנה השתנתה לגמרי, אם זה נגיד במסיבות פרטיות, שזה מסיבות רווקות, עם מהולדת הרבה גיבוש וכאלה שמזמינים לאירוע עצמו. או לחילופין, יש נגיד את הליין שנקרא One Night Only, או דרג ברנץ', או צחוק עם רצח, שפשוט יש ליינים ספציפיים שמזמינים, וקונים כרטיסים לבוא ולראות מופע דרג. תקשיב, היום הדרג, אנחנו כבר היינו באחל התרבות כבר.
כן.
הביתה
לא. הייתי באחת מן ההופעות האלה באחל התרבות, גם עם מלכות דרג בינלאומיות, וזה סולד אאוט.
נכון, סולד אאוט. אחל התרבות.
כן.
אחל התרבות סולד אאוט.
זה מדהים. אתה יודע, אנחנו פה בתוכנית תרבות גאה, והתרבות הגאה, משהו ש, אתה יודע, לפני 10, 20, 30, 40 שנה, לא היה אפשר לחשוב על זה, כובשת היום ופשוט מפוצצת אולמות. זו הרגשה בטח טובה, לא?
אנשים מרגישים, קודם כל, אנשים מרגישים ויודעים והבינו שדרג זו אומנות לכל דבר, וזה שהם באים וקונים כרטיסים פעם אחר פעם אחר פעם, ומזמינים לעוד אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע, כן, זה מהמם ברמות על, זה כיף וטירוף, אנשים הבינו שדרג זה כיף, זה פעד, זה מצחיק, זה משעשע, אתה יכול לראות המון 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 ז'אנרים מכל מלכת דרג כזו אחרת.
וזאת אומנות?
תלות לי. ובגלל זה כנראה הוא נמשך לזה, אני לא יודעת.
כן, טוב, אז את יודעת, אנחנו נמליץ לאנשים לרוץ ולצפות בסרט, וגם לרוץ ולצפות בך, איפה שלא תופיע, סוזי בום.
שלושה לילות בשבוע, סרט מדהים ובאמת מומלץ, גם לקהילה הגאה, אבל גם לסטרייטים. לגמרי, 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 אני ממליצה, יש לי חברים סטרייטים שאני אמרתי להם, תקשיבו, לכו תראו שלושה לילות בשבוע, ואגב, אני אגיד לך משהו גם בסוגריים,
כן.
אבל המאזינים שלנו כאן, כל מיני כאלה ששולחים לי הודעות של, וואו, את יפה, את מהממת, בלי, 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 ואני אומר לו, נמי, אני יותר גבר ממך ביום יום. אז אני פשוט כתבתי להם, אחרי זה הודעות בפרטי, כתבתי להם, תקשיבו, לכו תראו את הסרט, שלושה לילות בשבוע, זה בדיוק הסיפור שלכם.
יפה. אז שלושה לילות בשבוע, סינמטק תל אביב, ליאור ישראלוב, הלו היא סוזי בום, המלכה, תודה רבה, וככה, לכי תפקחי עיניים.
יאללה, ביי, רוצים.
השבוע בהיסטוריה הלהט"בית, בחזרה לרגעים המשמעותיים בחיי הקהילה הגאה בארץ ובעולם.
היי טל ניסן.
שלום איתי.
אז מה יש לנו השבוע?
אז היום נדבר על המחזה, סיפור אהבה בשלושה פרקים, ועל תרבות קווירית פורצת דרך. למאזין רן דנקר, אני ממליצה להישאר איתנו עד הסוף.
אוקיי,
מעניין. בואו נתחיל.
You know, my life I've slept with more men than it named and or numbered in the Bible. Old and New Testaments put together.
בחיים שלי שכבתי עם יותר גברים ממה שיש בכל התנך, כולל הברית החדשה. אבל בכל המשכבים האלה, אף אחד לא אמר לי, ארנולד, אני אוהב אותך, ככה שאני אאמין לו. אז אני שואל את עצמי, באמת אכפת לך? התשובה היחידה שאני יכול להשיב לעצמי בכנות היא כן, אכפת לי, אכפת לי מאוד.
אוף, כן. שלא נדבר על... כן, אוקיי, כן, נמשיך הלאה, כן.
המונולוג הזה פותח את המחזה, סיפור אהבה בשלושה פרקים. ארנולד הוא הומו, יהודי, דרג קווין, שחי בניו יורק, בסוף שנות ה-70, ממש כמו ארווי פיירשטיין, התסריטאי והשחקן שכתב את המחזה וגם מגלם את הדמות שלו. ארנולד מחפש אהבה, מתאהב, מתאכזב, מתמודד עם הומופוביה, רב עם אמא שלו, הוא רוצה לגדל ילד. ממש שאלות ודילמיות רלוונטיות להיום.
ממש. כן. כאילו זה מרגיש כאילו זה היום, אף שזה לפני 40 שנה.
לגמרי.
כן.
במקור הוא כתב את המחזה הזה כשלושה סיפורים שונים, בכולם נמצא ארנולד, בתקופות שונות בחיים שלו, ובהמשך הוא איבד את זה למחזה.
ותגידי, מתי, את יודעת, אנחנו מדברים על משהו מלפני 40 שנה, אבל הדבר הזה גם מגיע לישראל, נכון?
נכון. אז בתחילת שנות ה-80, רבקה משולח מתרגמת את המחזה מאנגלית, ובשנת 1984, הבמאי אילן רונן מחליט להעלות את המחזה הזה בתיאטרון בית לסין.
וזה, את יודעת, לפני 40 שנה אתה חושב, וואו, איזה פריצת דרך, זה המחזה אולי הראשון שמגיע לפה, אבל לא, היו עוד מחזות קווירים לפניו.
נכון, עד כמה שאני יודעת, היו ארבעה לפניו. אחד מהם היה בתיאטרון הרפרטוארי, וזה עקומים, זה גם מחזה קצת יותר מוכר. גם אותו ביים אילן רונן.
עד לפני כמה שנים אני זוכר שהוא עוד היה, עדיין היו כל מיני גרסאות שלו.
נכון, הוא עדיין רץ, וגם סיפור אהבה בשלושה פרקים, גם היו לו כמה גרסאות שעלו חלקן בשנים האחרונות, גם בבית צבי ובתי ספר ללימודי משחק. לתפקידים הראשיים מלועקים שני שחקנים צעירים ומוכרים כבר באותה תקופה, אלי דנקר ונתן דטנר. אני מזכירה שהסיפור שלנו בשנות ה-80...
לא, פשוט בדקנו עם רן מאזין, אז אמרנו דנקר, כן, כן, סליחה.
זו תקופה שבה להיות קוויר זה עדיין טאבו, גם בארצות הברית וגם בישראל. נגיף ה-HIV מתפשט, הרבה הומואים נדבקים, עדיין לא יודעים איך להתמודד עם זה, וזה יוצר הרבה סטיגמות לגבי מיניות קווירית. ואם זה לא מספיק, בשנת 1984 עדיין לא בוטל החוק בישראל שאוסר על משקף זכר, ויש עוד 4 שנים עד שנגיע לרגע הזה.
משמע, יש חוק שאוסר את זה כביכול, נכון, היועץ המשפטי של הממשלה דאז החליט שלא לאכוף את החוק, אבל יש חוק שאוסר את זה, ובמקביל התיאטרון מעלה משהו שמקדם על זה ומדבר על זה, מעניין מאוד.
נכון.
חתרני מאוד.
מאוד. אני גם חושבת. הוא באמת מצליח להביא את החיים הקווירים, ההומואים, לקדמת הבמה, בשאלות הכי יומיומיות, וגם לחדר המיטות, שעדיין אסור בחוק. הנשיקה בין ארנולד ובין זוגו עד, שהם דטנר ודנקר, מעוררת הרבה תגובות בקהל. אני מצאתי לא מעט התייחסויות בעיתונות לעליית המחזה הזה. לדוגמה, מבקרת התיאטרון שוש אביגל כתבה בשבועון הכותרת, מעבר לביקנטריה המסייעת כמובן לקידום מחירות, הרי הוא במתן לגיטימציה לנושא שבקרב חוגים חברתיים כאלה או אחרים, איזה בעצם הוא עדיין בחזקת טאבו. היא הוסיפה את האיזה בעצם בסוגריים.
איזה בעצם בסימן שאלה.
חשוב להגיד שזה בסוגריים. וזה משפט מדהים, כי אישה סטרייטית בשנות ה-80 חושבת שזה לא טאבו יותר להיות הומו.
כן, טוב, מבקרת תיאטרון בשנות ה-80, אולי היא לא ממש הייתה מחוברת למה שקרה אז במציאות, כי אני חושב שזה לגמרי היה טאבו. איזה עוד דברים יש לנו ככה מאותה תקופה שאנחנו יכולים ללמוד ממנה על איך התייחסו לזה?
אז תראה, גם אלי דנקר נתן ראיון בסוף אוגוסט בשנת 84, ממש כשעלתה ההצגה.
הרבה לפני שאני ואת נולדנו.
נכון. שואלת אותו הכתבת מיכל קפרה, שאלות על היחס שלו לזהות הומוסקסואלית, ו... ככה הוא עונה. נקודת המוצא שלי היא שהומוסקסואליות אינה סטייה. אני לא רק חושב על זה בשכל, אני מאמין בזה. אם הבן שלי יבוא אליי ויאמר לי אני הומוסקסואל, זה בסדר גמור.
פתח את הדלת.
לגמרי.
רן דנקר, הוציא אותו מהארון.
עוד לא בן שנה, צריך לומר. הוא נולד באותה שנה, וזאת אמירה מאוד אמיצה מצידו, בטח בשנים ההן, וכיף לראות שיש כותרת כזאת, ולדעת שהיום כשהבן שלו מחוץ לארון, הוא מקבל את זה ותומך בו, ובאמת מיישם את מה שכתוב פה ולא סתם אומר.
אף שרן דנקר עבר לא מעט, זאת אומרת, היה לו לא כל כך פשוט, לפחות לפי מה שאני זוכר, כל התהליך יציאה מהארון של רן דנקר, גם אנחנו זוכרים את הזוגיות המתוקשרות עם כל מיני נשים, זאת אומרת, זה לא בהכרח היה כל כך פשוט, או שאולי עוד לא היה מוכן לזה, אנחנו לא נשפוט ולא נאמר כאן שזה היה צריך לבוא מוקדם יותר, חלילה. פשוט, תיאת, עם אבא שבשנת 84 נותן לך, אתה פותח את הדלת, הייתי מצפה שזה יקרה קצת לפני, אבל בסדר, לא משנה.
כנראה הוא היה צריך מסע גם עם עצמו.
כן. מה עוד יש לנו ככה לספר לדוגמה לתוכניה של ההצגה?
נכון. אז עוד דבר מעניין באמת נמצא בתוכניה של ההצגה. לצד קורותיהם של השחקנים, יש גם פרסום, סוג של דף הסברה של האגודה למען הלהט"ב. אז לא קראו לה האגודה למען הלהט"ב.
נכון, כי זה היה בעצם עדיין אסור.
נכון.
אז קראו לה האגודה לשמירת זכויות הפרט.
נכון. והכותרת של דף ההסברה זה שהוא חלק מהתוכניה, הייתה הומוסקסואליות, סטייה, חטא או עובדה. ויש שם כל מיני שאלות תשובות כאלה על הקהילה הגאה. לדוגמה, לשאלה האם יש לטפל בהומוסקסואלים, ענו כך, מוסכם על כולם שיש לטפל במחלות, ואולם זוהי אינה מחלה. סקסולוגים ופסיכולוגים קבעו שלא ניתן לשנות את התופעה או לרפאה, מכיוון שאין היא סימפטום למחלה או לכל הפרעה נפשית שהיא.
כן, נחמד, רק שמעניין, את יודעת, מעניין, קודם כל, אני חושב, טל, שאת צריכה נורא להיעלב פה. את יודעת למה?
למה?
לא מדברים על לסביות, מה זה הדבר הזה?
נכון, המילה לסבית כמעט לא מוזכרת שם.
את נעלבת?
כן, אבל אני גם מבינה שהייתה תקופה אחרת. בוא, עזוב, טרנסים, כאילו...
נכון.
לי עוד הייתה איזשהו ייצוג, איזושהי כן. נראות.
כן, מעניין. אוקיי, בסופו של דבר, מה אנחנו ככה... למדים מכל הסיפור הזה של סיפור אהבה בשלושה פרקים.
אז דמיין לעצמך שאתה, הומו בשנות ה-80 בישראל, אתה מגיע להצגה קווירית, מקבל תוכניה שיש בה התייחסות כזו, שנותנת מקום כל כך מכבד לזהות שלך, מקום בטוח, שהוא בטוח היה חסר בימים ההם. מעניין בעיניי לראות ולחבר את כל הנקודות בין המחזה הזה ליצירות תרבות נוספות שעוסקות בזהות קווירית, ומביאות אותה לקדמת הבמה, ומצליחות באמת לקדם את זה ולהקדים את זמנן. בוא ניתן כמה דוגמאות.
בבקשה.
לדוגמה, ספרים של רינה בן מנחם, שהיא סופרת לסבית, שכתבה רומנים להט"בים בשנות ה-60. הספר בעד ההזיה, ספר הביקורים של הסופר ההומו יותם ראובני, עוסק בחיים ההומואים בישראל בשנות ה-70.
נעתק.
וגם הסרט נגוע של עמוס גוטמן, ואלו באמת רק מספר דוגמאות, כן, כן מצומצם, mm-hmm. של יצירות שהיו פה לפני שנות ה-90, והרבה לפני שדנה זוכה באירוויזיון, שזה איזשהו רגע מסומן.
כן, זו נקודה שאנחנו מסמנים כהמהפך הגדול הגיע עם הזכייה של דנה, ועוד כל מיני אירועים אי שם ב-1998, נכון. אירועי ויקסטוק והאלימות שם של המשטרה, אבל את אומרת, לפחות ברמה התרבותית, אנחנו, הם הרבה לפני כן.
נכון. וגם אחרי, אני חייבת להגיד, גם בשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה יצירות קוויריות פורצות דרך, שממשיכות לאתגר את השיח, ממשיכות להשפיע על המציאות, לתת לגיטימציה, להיות לחרוג, להיות שונים, באמת בכל מיני דרכים, ואני חושבת שיש כוח מאוד גדול לתרבות ולתיאטרון להביא את זה, וזה משמעותי, הנראות והייצוג שזה מייצר.
לגמרי. טוב, היה מרתק, פינת ההיסטוריה שלנו השבוע, על המחזה המרתק הזה, שהוא פתח לכל כך הרבה דברים, ובאמת ייצוג מדהים לתרבות להט"בית שהייתה בישראל, ופרחה בישראל עוד הרבה לפני שהרבה אנשים חושבים על זה. טל ניסן, תודה רבה לך.
תודה איתי.
עד הבית, שיחות עם חברים וחברות מהקהילה הגאה ברחבי הארץ, על התרבות הגאה בעיר שלהן.
והשבוע רחובות, ולא סתם בחרנו ברחובות, כי יש משהו שקורה שם בעיר בחודש האחרון, שחשבנו שאי אפשר להתעלם ממנו, ושחשוב שנושיט את ידינו כדי להגיע עד הבית לפעילים ולפעילות שם, ולחברי וחברות הקהילה שם, ובחרנו לשוחח היום עם רותם ברק, פעילה ממובילות קוויר בעיר ברחובות. שלום רותם.
שלום.
אז אמרנו, נפתח אולי בדברים קצת פחות טובים, ואחרי זה אני מבטיח שנעבור לדבר רק על גאווה ועל שמחה ועל אהבה, אבל בחודש האחרון גל של תקיפות להטבופוביות, גל אלים במיוחד, נגד עדי דודוב, נגד אורי לב, שני חבר'ה צעירים מרחובות. קודם כל, איך התחושה שלך בימים האלה בעיר? את מרגישה איזשהו גל?
קשה לי להגיד שזה איזשהו גל. אני חושבת שיש עלייה בארץ, וכולם יותר במתח. יש, יש יותר מתח ויותר פחד מבעבר. לא הייתי רוצה למסגר את זה בצורה כזאת, כי הדברים בסופו של דבר הם יותר מורכבים במציאות וקורים הרבה דברים בו זמנית, אז לא הייתי רוצה לקרוא לזה באופן הזה.
רחובות היא עיר, אפשר לומר, בעבורה של מדינת ישראל, רואים את זה גם בכל בחירות מבחינת נתוני ההצבעה ולמי מצביעים, זו עיר שמשלבת בתוכה, אפשר לומר, כמעט את כל הקהילות והמגזרים, נכון?
כן, כן, לגמרי. רחובות זה עיר שיש בה, אין באוכלוסייה ערבית, אבל יש באוכלוסייה חרדית ודתית וחילונית ומאוד מגוונת, ו... בסך הכל רוב הזמן מקום שיחסית שקט, אין בו, רחובות זה לא נשמע כמו איזה מקום, לא יודעת, שקורים בו הרבה דברים.
אפשר לומר משעמם.
כן, בסדר, אנחנו נראות אותה כמו שהיא.
כן.
אבל...
מה שנקרא, יש יפות ממנה, אבל אין יפות כמוה.
אחלה עיר, אחלה עיר. אני כן אגיד שזה בזירה הפוליטית אנחנו הרבה מרגישות את זה לקראת המצדים ושלא שמים את הלוגו של העירייה ושיש כל פעם שאלה כזאת עד איפה נצעד אם נעבור את האזור שמתחילים לגור בו הדתיים או לא וזה כל הזמן יש את הנושא הזה זה לא היה ברמה של אלימות ברור שהיו מקרים, אני חושבת שגם יש יותר מודעות לזה, זה יותר עולה, וגם זה שיש יותר קהילה, ומי שיקשיב, אז זה גם, אני כן חושבת שזה מאפשר לאנשים להציף את הדברים. זה לא שלפני כן לא היה, וזה גם לא בתל אביב, בכל מקום יש להט"בופוביה ותקיפות ואלימות.
ועכשיו אולי זה פשוט צף הרבה יותר.
כן, יכול להיות. אני לא יודעת, אני לא חקרתי את זה, אבל זה ההבנה שלי.
אוקיי.
ביחס לזה.
בואי נעבור לדבר קצת על דברים חיוביים. קודם כל, בשנה האחרונה נכנס גם רכז להט"ב לעיר, אולי מטעם העירייה, גם קבוצות של איגי וקוויר בעיר, כמו הקבוצה שאת מהמובילות שלה. תספרי לי קצת על הפעילות שלכם.
אז הפעילות שלנו היא מאוד של הקהילה. האמת שקצת אחרי שהיא התחילה כבר יצרנו קשר עם הרשות לביטחון קהילתי, שתמכו בנו מהשנה השנייה או השלישית של הפעילות, אז כן הייתה תמיכה, אבל היא מאוד וולנטרית, וכל מה שקורה הוא קשור לפעילים, שפשוט עושים דברים שבא להם שיהיה, בין אם זה... הרבה משחקי קופסה, או מפגשים חברתיים, או הקרנת סרטים, או כל דבר שפשוט לחברי קהילה חסר בעיר, ואז אנחנו יוצרות אותו ביחד. זה מאוד האנרגיה של זה, די מההתחלה של קוויר בעיר. וזה משתנה, כל שנה אנחנו רגע, אוקיי, מי נמצא השנה, לאן אנחנו מתקדמים. אז מאוד, זה מה שאני אוהבת בקוויר בעיר, שיש בזה משהו מאוד דינמי ומתפתח, ושאומנם יש את הרכז העירוני שהוא מוגדר, אבל זה מאוד של האנשים.
בואי נדבר רגע על אירועי התרבות שלכם לקהילה הגאה, איזה דברים מעניינים אתם עושים?
יש לנו גם השנה באמת, כמו שאמרתי, את הליינים של הקרנות סרטים גאים, והרבה משחקי קופסה, שזה נהיה ממש ליין קבוע פעם בחודש, שזה דבר מאוד יפה. יש גם מסורות, מסיבות כזה בפורים, או שעשינו מימונה שכבר נהיה משהו ש... אנשים מחכים לו.
איזה מימונה, קודם כל אני לא הוזמנתי, נראה לי חמור מאוד, ושתדעי שהייתי פעם במימונה ברחובות, אבל תדעת, של פוליטיקאים כזה, ככתב שמסקר, אני רוצה לבוא למימונה קווירית, מה עושים שם?
לא היה שם מופלט בלי גלוטן, זה בטוח.
זה בדיוק, בדיוק.
אצל הפוליטיקאים. אז כן, אז מה עושים? חימי מופלטות טבעוניות בלי גלוטן, וגם רגילות. נפגשים.
צובעים אותם בצבעי הגאווה?
גם. זה בעיקר מקום שנעים להגיע אליו, ואני חושבת שזה מאוד ניכר, שאנשים גם מגיעים מחוץ לרחובות הרבה לפעילות שלנו. ניכר שיש מקום שהוא... אני חושבת שהוא פשוט מתאים לכל הקהילה, בהרבה אירועים קהילתיים זה יהיה מאוד כזה, האירוע של ההומואים, האירוע הטרנסי, ויש משהו ברחובות שהוא פשוט, הוא מאוד של כל הקהילה, שזה, אני לא יצא לי לראות את זה בהרבה מקומות, שאני חושבת שזה משהו שהוא מייחד אותנו, מגניב. אני גאה בו, וזה שזה מקום שבאמת יש גם את התוכן וגם את המענה התרבותי, וגם במקרים מסוימים מענה נפשי או מפני, כאילו...
אז בואי, את יודעת, אני רוצה לקחת אותך, כי לא נשארנו הרבה זמן, לפני סיום, לקחת אותך לשאלון הקבוע שלנו, אפשר לומר, אני, הקבוע, את יודעת, הפינה השנייה, אבל לאן נזרום, הקבוע שלנו, אני שואל שאלה, נותן שתי אופציות, את עונה בלי לחשוב, מה שעולה לך לראש, בסדר?
סבבה.
אז הקהילה הגאה ברחובות, מסיבה או חוג בית? את חושבת יותר מדי, מסיבה או חוג בית?
יותר חוג בית.
אוקיי. לתלות דגל גאווה או לא לתלות?
בטח לתלות.
איפה מכירים? באפליקציות או ככה? דרך החברים, מקוויר בעיר ושאר האנשים שמכירים ברחובות.
גם וגם, למה?
או, יפה. יוצאים לתל אביב או סולדים מתל אביב?
וגם, גם וגם. יוצאים לתל אביב, יוצאים לתל אביב.
אבל זה יחסי אהבה סינה.
כן.
מכיר את זה, כשלא הייתי תל אביבי. היום אני בתל אביב, אז יחסי אהבה וסינה סינה, תלוי ביום. רותם ברק ממובילות קבוצת קוויר בעיר ברחובות והאורחת שלנו בעד הבית השבוע. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזו.
תודה רבה, שבוע טוב. הרבה התחלות ואין פותח, מילאתי את היומן שלי בתוכניות, ייקח לי שעה להירתם, זה מתקדם ורץ ישר לתוך השום דבר. לפני יומיים חגגתי 20, הגיל הזה תמיד מרגיש שהוא שלך. קיבלתי ממך רק שתי מילים, זה לא מחלים, מצחיק שכבר אני לשעבר. כל דבר שרק יזכיר אותך, רוצה שישאר קרוב אליי. רק שלא ארגיש לבד עכשיו, בעיר הזאת יהיה לי שקט בלעדייך.
זה שיר חדש של הסמרת הגאה ליהי טולדנו שיצא החודש, שיר שנקרא בלעדייך, היא כתבה והלחינה אותו בעצמה, והיא ממשיכה את הקו שהיא התחילה כבר בשיר החולצה האפורה שכתבה אז על האקסיט טליה ברטפלד, וגם הפעם היא כותבת על פרידה מאישה.
נשענת על הקיר, וכל המילים שאת אמרת הן תוכניות מהעבר שמונחות על הספה. כל דבר שרק יזכיר אותך, רוצה שישאר קרוב אליי.
כאן סיימנו עוד תוכנית של חלון גאווה, המפיקה ועורכת המשנה טל ניסן, טכנאי השידור שרון לרנר, אני איתי שיקמן, אומר לכם שלום, בגאווה.
שרק יזכיר אותך, רוצה שישאר קרוב אליי. רק שלא ארגיש לבד עכשיו, בעיר הזאת יהיה לי שקט.